שלום וברכה, חג שמח לכולנו. חג הסוכות הוא חג משונה, הוא חג פסטורלי, והיהודים, כפי שאתם יודעים, אינם כל כך מתלהבים מפסטורליה. היהדות הרבה פעמים דורשת מאיתנו להתנגד לטבע, ויש אפילו ביטויים קצת מוזרים, כגון המהלך בדרך, ואומר מה נאה אילן זה, כשהוא כמובן עוסק במשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. לכאורה יש יחס מסויג אל הטבע באופן כללי, שזה מובן על רקע הרתיעה הכללית של היהדות מעבודת האלילים, עבודה זרה. עובדי עבודה זרה היו מחוברים מאוד לטבע הכללי, לפסטורליה, על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן, אז שם אנחנו מוצאים עבודה זרה, ולכן אפשר להבין את הרתיעה המסוימת שיש ליהדות וליהודים בכלל מכל דבר שקשור לטבע. אבל צריך לומר את האמת, הדבר הזה איננו כל כך נורמלי. הרי מי שברא את הטבע הוא ריבונו של עולם, נותן לנו מי שנתן לנו את התורה, מי שברא את העולם גם ברא את הטבע, ולכן לא ייתכן שבאמונה מונותאיסטית אמיתית, אמונה שמייחסת את הכל לאותו האלוה, יהיה באופן מוחלט ריחוק מן הטבע. אחד מהמעמיקים בנושא הזה היה הפילוסוף היהודי פרנץ רוזנצוויג בתחילת המאה ה-20, כשהוא עסק בשאלה מהי תכלית החיים. אז בלי להיכנס לכל העומקים הגדולים של ספרו הגדול, כוכב הגאולה, אבל ניתן לומר שהוא הבחין את הגאולה בתור הפיוס בין האדם לבין העולם. כלומר, קבלת עול מלכות שמיים היא זו שצריכה להביא להרמוניה מחודשת בין האדם לבין הטבע. והדבר הזה הוא לא פשוט בכלל. לומר את האמת, לדבר על קדושת הטבע אצל היהודים זה דבר לא מובן מאליו. אפילו כאשר היהודי צריך לעשות מעשה של חיבור אל הטבע, נענוע הלולב, מה יותר מחובר אל הטבע מאשר לנענע ארבעה צמחים יפים, ירוקים? מה עושה היהודי? הוא מחפש את ההלכות. איפה הנקודה השחורה או החומה או הירוקה באתרוג, והאם הלולב הוא ישר או לא ישר? אנחנו שוכחים את הממד הספונטני, הפסטורלי, כאילו אנחנו רוצים להתגונן מפניו. בנוסף לכך, אנחנו יושבים בסוכה. הסוכה ירוקה, הסוכה יפה, ואז פתאום מתחילות כל ההלכות של לבוד ודופן עקומה. אנחנו על ידי זה קצת שוכחים את הממד הספונטני הטבעי. רק הילדים בגן פתאום שמים לב שסוכה זה ירוק ויפה. אולי צריך להבין באמת במה המדובר. קודם כל, מה זה הפיוס הזה עם הטבע שאנחנו פוגשים בחג הסוכות? כידוע, כל החגים שלנו הם חגים לא לגמרי משמחים. מדוע? בואו נתחיל עם החג הראשון, חג הפסח. יפה חג הפסח, אבל אי אפשר לאכול לחם. אדם, מה זה יום בלי לחם? מגיע חג השבועות, אז אתה יכול לאכול לחם, מותר לאכול חמץ, אבל לא ישנים כל הלילה. איזה מין חג זה שאתה לא ישן? אחר כך מגיע ראש השנה, מותר לישון בלילה. וגם מותר לאכול חמץ, אבל אתה בחרדה כל היום. שלא לדבר על יום הכיפורים, שבכלל יום הכיפורים אתה באמת לא עושה כלום כמלאך. מה עם חג הסוכות? בחג הסוכות סוף סוף אפשר לישון כמו שצריך. אפשר לאכול חמץ, אתה לא בחרדה, אבל אתה זרוק מהבית. אתה צריך לשבת מחוץ לביתך. רק בשמחת תורה, שסוף סוף מותר לישון בבית ולאכול חמץ, אז אתה כל כך שמח מזה שזה קרה, זה כל כך יוצא דופן שאתה רוקד כל היום. כלומר, יש, שוב אנחנו רואים איזה יחס לא לגמרי מושלם, לא, אין כל כך הרבה השלמה, אפשר לומר, של היהודי החפץ בקדושה עם הטבע. אבל אם אנחנו נשאל יהודי שבאמת מאמין בתורה, מאמין בקדוש ברוך הוא, ונשאל אותו, תגיד, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל? הוא אומר, כן, ודאי שאני מאמין. אתה מאמין אם ככה שיש קדושה בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא? כן, בוודאי, יש קדושה בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא. יש גם קדושה בתוך הטבע? כן, יש גם קדושה בתוך הטבע. נו, אז למה אתה לא עוסק בזה? למה אתה עוסק רק בקדושה שמתנגדת לטבע, הקדושה שמעלה אותך מעל הטבע? אומר היהודי, אני רוצה לעסוק בזה. אבל אני מרגיש שבשלב הראשון זה קצת מסוכן. כי כשאני שומע אצל הגויים שמדברים על חזרה אל הטבע, אני גם מרגיש שחוזרים אל הברבריות. כשגוי מדבר על חזרה אל הטבע, אני מתכונן לפוגרום הבא. ואכן אנחנו רואים שבתנועות הירוקות, הסביבתיות באירופה היום, יש שם אנטישמיות גדולה ואנטי-ישראליות גדולה. כנראה שיש איזשהו קשר בין דחיית ערכי המוסר לבין הייחוס של מעלה עצמית לטבע. אבל שוב בואו נחזור ליהודי הקדוש שלנו. נו, אבל אתה לא רוצה לעסוק בקדושה שבטבע? אומר היהודי, כן, אני רוצה לעסוק בזה, אבל בסוף. אומר הרב קוק, הסוף הגיע. אנחנו בעידן ההיסטורי שבו אנחנו נתבעים לעסוק בקדושה שבטבע. והדבר הזה הוא מיוחד לדורנו, שאנחנו פוגשים את הקודש בשני צינורות, בשני ענפים. הקודש שהרב קוק מכנה אותו בשם הקודש הרגיל, ויש הקודש שמגיע אלינו דרך הטבע. זה אותו קודש במקור, אבל בחוויה שלנו אנחנו חשים ניגוד. ואז הקודש שולח נציגים לזירה. מי הם הנציגים של הקודש הרגיל? אומר הרב קוק, הדתיים. הדתיים רגילים בקודש הרגיל. ואת מי הקודש שבטבע שולח? מי הם הנציגים שלו בזירה? אומר הרב קוק, החילונים. הבה נראה זאת בספר אורות הקודש. בספר אורות הקודש בחלק ב', בחלק הנקרא הקודש הכללי, בפרק כ"ג. מסביר הרב קוק, נותן כותרת לפרק, מלחמת הקודש והטבע. הנה, הבאתי לכם את הספר שתוכלו לראות. אורות הקודש, חלק ב'. אומר לנו הרב, דבר מעניין, ניתוח של מה שהוא מכנה בשם התנועות העכשוויות. יש בעולם מלחמת דעות קשה מאוד. מלחמת הדעות בימי הרב קוק הייתה לא רק בין הדתיות לחילונות, אלא גם היו המאבקים של התנועות הסוציאליסטיות, והרבה מאוד שיטות פילוסופיות ורוחניות מסוגים שונים שהתחרו על נפש האדם, בין שזה האדם מישראל, בין שזה באנושות כולה. אומר לנו הרב קוק, אם אתה רוצה להבין מה שמתרחש, אתה צריך להבין את הסוד. אבל לפני כן, אני רוצה להביא כאן ציטוט של סופר ישראלי ידוע, א' ב' יהושע. א' ב' יהושע, יהודי, ציוני, אוהב ישראל, כתב ספר בשם בזכות הנורמליות. מסביר מה זה בזכות הנורמליות? עם ישראל הוא עם לא נורמלי, ככה הוא אומר. למה הוא לא נורמלי? כי הוא בגלות. עכשיו, עם ישראל יוצא מהגלות, אז הוא צריך לחזור לנורמליות. ומה היא הנורמליות לדידו של א' ב' יהושע? החילונות. אחרי ההקדמה הזאת, בואו נראה מה הרב קוק אומר. רז התנועות העכשוויות מתברר בזה, כלומר הסוד שיש מאחורי כל התסיסה הרוחנית או האידיאולוגית שאנחנו רואים היום, שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט, את הדיכיון של הטבע. דיכיון, מילה יוונית, שפירושה זכות. זכות משפטית. הטבע מרגיש שדחקו אותו. הדיכיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, אם כן הרב קוק קרא את א' ב' יהושע, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. מתקרבים אנו אל כל תביעות הטבע. מתלכלכים אנו בזוהמתו. מה, אתה חושב שהטבע זה כזה פשוט? הטבע זה מזוהם. יש בטבע יצרים, אפלים, יש קנאה ושנאה ותחרות, יש הרבה רוע בטבע. אז אנחנו מתקרבים אל הטבע, גם לזוהמה שבו. אין מוצא להגן, כי אם על ידי הערות גדולות, על ידי הופעות נשמתיות עליות, מגלות רזי עליון, מודיעות האגור בסתרי חושך. הוא אומר, הרב קוק, אתה רוצה להתמודד עם זה, לא על ידי חומות. אתה צריך בשביל זה להגיע לסתרי תורה שמבארים את העניין הזה. בקירוב אל הטבע, יש שנאת הקודש הרגיל. אנשים שיש להם חוש לענייני הטבע, מרגישים שנאה למה שדוחק את הטבע. אז הם שונאים את הקודש הרגיל, הצורר את הטבע, המשדד את מערכתו. נו, מה עושה הקודש הרגיל כתגובה? מה אתה חושב, שהוא ייכנע? לא. הקודש הרגיל המורגל מאז להסעלך עם הטבע בקרי, אוגר הוא את שארית כוחו להילחם עם הטבע. כלומר, הדתיים לא נשארים חייבים, נלחמים בחזרה. אבל לוחם הוא עם הטבע שלו, כושל הוא ונופל במלחמתו. כלומר, הרב קוק אומר, הדתיים לא ינצחו. נופל במלחמתו, הקודש הרגיל. הטבע, המתנסה לטבוע את דיקיונו, שנאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו. כלומר, הטבע בעצמו, או בעלי הטבע, החילונים, אינם יודעים שהקודש הוא זה שדוחף אותם. אגב, היה סופר ישראלי מפורסם בשם עמוס עוז, שאמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. יש רק בעיה אחת, שעמוס עוז אינו יודע שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כך שהפטרנליזם הקוקיסטי לא מותיר לו פינה ריקה. אבל בואו נראה. הטבע המתנסה לטבוע את דיקיונו שנאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו, מתנסה. עם כל שלילותיו, שונא הוא את הקודש. הקודש מעצבן אותו. גם הטבע שלו, גם את הודו, יופיו ובריאותו, יש דברים יפים בתוך הקודש הרגיל. פה נופל הטבע ונכשל במלחמתו. כן, אומר לנו הרב קוק, החילונים לא יצליחו. אז אם כן, יש לנו עכשיו שני אפסים. הדתיים לא יצליחו במלחמה שלהם נגד הטבע, והחילונים לא יצליחו במלחמה שלהם נגד הקודש הרגיל. שניהם נופלים. אז מה יקרה בסוף? כאן הרב קוק מתייחס למדרש מטאפורי מעניין מאוד. יש במדרש, בעיקר בתנחומה ובעוד כמה מקומות, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מזמין את הצדיקים לקניגיון. קניגיון, פירוש הדבר, מלחמת חיות. כמו הקורידה בספרד עם השברים. אז הקדוש ברוך הוא מושיב על הטריבונות את הצדיקים, והם רואים את המלחמה בזירה בין שתי חיות אמתניות. בין הלוויתן שהקדוש ברוך הוא מוציא אותו מן האוקיינוס, לבין שור הבר, איזה חיה אמתנית, שהקדוש ברוך הוא מביא אותו מנהרים, ומתחילים להילחם זה בזה. וכל העולם כולו רועד, כי כשהם נלחמים, כל הארץ עוברת רעידת אדמה. וכל העולם מפחד, רק הצדיקים יושבים על הטריבונות ומבסוטים. מי הם הלוויתן ושור הבר? אפשר להבין מה מתכוון הרב קוק. הלוויתן הוא הקדושה שבתוך הטבע, קדושה נסתרת, כמו שהלוויתן נסתר בתוך הים, והבהמות או בהמות הערים או השור הבר, איך שנקרא לו, שאוכל את העשב של אלף הרים ביום אחד, הוא מייצג את הקדושה הרגילה, הקודש הדתי וכדומה. והם נלחמים זה בזה. עד שבסוף, השור הבר נושך את הלוויתן בצווארו. והלוויתן שוחט את שור הבר בסנפירו, ושניהם מתים ביחד, ואז הצדיקים יורדים מן הטריבונות ועושים סעודה יפה מהבשר של שניהם. מה זה אומר? אומר הרב כך, לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם, ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. מי שלא נשקע בהבלים, לא זנוע עיניו אחרי כנגיעות של אומות העולם, המשחיתות את תפארת הנשמה, את הוד הצילותה וטהרת מידותיה, הרי הוא זוכה ומזכה לראות כנגיון מלבב זה. כלומר, הצדיקים, למי הוא מתכוון כאן הצדיקים? הרב קוק, ומי שדומה לו. הם רואים את התהליכים האלה, לא רק שהם לא נבהלים, הם גם מבסוטים. מדוע? כי הם יודעים שדרך המלחמה הזאת, בסוף תעשה סעודה יפה. כלומר, תתגלה האחדות האלוהית שבעולם. תיווצר איזו סינתזה מאחדת, שתצליח לכלול בתוכה את כל צידי הקודש. גם הקודש הרגיל, גם הקדושה שבטבע. הכל יתאחד ביחד. לכן הצדיקים מרוצים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שבאורות התשובה, הרב קוק, דן בזה שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעמיד למשפט, ישפוט את הרשעים. על מה? מה הרשעים כל כך לא בסדר? שהם ציערו את הצדיקים הבינוניים. מה הטענה? הצדיקים הבינוניים הם אנשים טובים. אז למה ציירתם אותם? מה מונח מאחורי דברי הרב קוק? שהרשעים הצליחו לצער רק את הצדיקים הבינוניים. אבל את הצדיקים הגדולים אי אפשר לצער, כי הצדיק הגדול, זה שעומד על הטריבונה, הוא מבין את כל המהלך שמתרחש לפניו. גם כשהוא רואה נפילות גדולות באומה, הוא מבין את המגמה הפנימית, מה שנקרא התוך והנולד. אז בואו נראה מה אומר כאן הרב. מי שלא זנה אחרי כנגיעות של אומות העולם, זוכה ומזכה לראות כנגיון מלבב זה. עומד הוא ממעל לשניהם. גבריאל בכוח אל עליון מעורר את המלחמה. צור עולמים בהיגלות אורו וקודש עליונותו גומרה. העושו יגש חרבו. כלומר, אומר הרב, שהקדוש ברוך הוא משתמש במלחמה הזאת כדי לגלות את אורו. מה זה אורו? התפיסה האחדותית. רואה היא הנשמה הניזונה מלחמה הפנימי של תורה. מה זה לחמה הפנימי של תורה? תורת הסוד, תורת הקבלה. את הכוחות הבהמיים שביבשה ושבים מתאבקים, לוחמים בקצף, מתנפלים זה על זה. כל אחד חושב, אני אכבוש הכל. אבל לא לדגי הים ולא לבהמות הרים הניצחון. כי אם לקורא בשם השם, מי זה הקורא בשם השם? זה לא הדתיים, זה אנשים במדרגת הרב קוק. והוא ימלט וימלט הכל. כלומר, המבט הזה, המאחד, הוא זה שגם עתיד לפייס בין התנועות השונות, בין המפלגות השונות, ולגלות את האחדות שביניהן. זאת אומרת שבאיזשהו שלב, זה טוב שהחלקים השונים של העם לא מבינים אחד את השני, וזה גם טוב שבשלב מסוים הם גם ישלימו אחד עם השני. וזה לא פשרה, כי אם גילוי האחדות האלוהית. וואו, מדהים. מדהים מה שאומר הרב קוק. אבל אם זה ככה, אנחנו גילינו עכשיו תחום חדש של הקדושה. הקדושה שבטבע. מה עושים עכשיו עם הקדושה שבטבע? בסדר, הבנתי, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל. עם הקדושה שבטבע, אני יכול עכשיו גם לבוא עם מסר לאומות העולם. כי אומות העולם קשורים יותר לטבע מאשר עם ישראל. אגב, איך קוראים לגויים? אומות העולם. הם בגלל שהם נמצאים בעולם. אם הם בעולם, אז איפה אנחנו? אנחנו קצת מחוץ לעולם. אנחנו קצת גרים ותושבים בעולם הזה. כגר תושב, אני על גב אדמה, אומר רבי יהודה הלוי. אבל אומר הרב קוק, שוב, באורות הקודש חלק ד', בעמוד תקופת דו, יש לו פה פסקה קצרה. הקדושה הטבעית המפרנסת האומות בחודש תשרי מתגדלת היא בנו הקדושה הטבעית. יסוד אריגת האמונה על פי מקוריותה הנפשית, ומזה מתפרנסים כל העמים כולם פרנסתם הרוחנית, 70 פרים כנגד 70 האומות. כלומר, חג הסוכות הוא חג טבעי, חג של חזרה אל הטבע, כי בו אנחנו גם מסוגלים להשפיע על כללות האנושות. וכנגד זה יש לנו 70 פרים שקריבים לכפרת אומות העולם בחג הסוכות. אז כך שלא פלא הוא שבחג הסוכות גם עתידים כל האומות לבוא לירושלים. אנחנו בחג הפסח, שהוא חג יציאת מצרים שלנו, אנחנו מדגישים את השלילה שיש אצל האומות. שפוך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. לעומת זה, בחג הסוכות, אנחנו, עד רבה, מתחברים אל הקדושה הטבעית שלנו תחילה, ומתוך כך גם של האומות כולן. וזה בעצם אחד המימושים של הקדושה שבטבע שבימינו. לכן אין פלא שבימינו אנחנו נדרשים להשפעה אוניברסלית. אומות העולם באים אלינו, הרבה מאוד גויים באים אלינו, ומבקשים את השפעתנו. אי אפשר לאנושות להישאר אדישים מול העובדה של הפלא של חזרת ישראל לארצו. אנחנו היום במצב שבו מתקיימים דברי הנביא יחזקאל, ונקדשתי לעיני העמים. אנחנו לא כל כך מעוניינים בזה, היהודים מפחדים מן המשימות האלה, אבל הגויים אומרים, הנה אתם חייבים לעשות את זה, אתם אור לעולם, אור לגויים. אז אפשר, הדבר הזה יכול להוליד גם תגובה הפוכה, עוינות. יש עוינות גדולה לעם ישראל היום, עוינות גדולה כלפי מדינת ישראל. אבל יש גם לפעמים אהדה. מה אין? אין אדישות. אי אפשר להיות אדיש לתופעה. ואם אני, כל פסיכולוג יודע את זה, אם אני מסוגל לשנוא אותך, זה סימן שאתה חשוב לי. זה סימן שאני גם מסוגל בבוא הזמן לאהוב אותך. אז זה בעצם מה שמתרחש בימינו. אנחנו היום בתהליך של חג סוכות עולמי. לא רק בחג הסוכות עצמו, אלא כל התקופה שלנו היא חג הסוכות של האנושות. לדבר הזה יש עוד השלכה אחת, אחרונה, שעליה אני רוצה לדבר. אגב, אני רוצה לגלות סוד לצופים, כשמישהו אומר לכם, ובזה אני מסיים, אתם יודעים שהוא הולך לדבר עוד רבע שעה. כן? ושהוא אומר, זה הדבר האחרון שאני רוצה לומר, סימן שיש לו עוד חמישה דברים לומר. אבל אל תדאגו, אני לא אנהג כמנהג הזה, ובעזרת השם אני אגיד לכם את זה באמת כרעיון אחרון. והוא השאלה, עד כמה טוב להתעסק בעניינים של חולין. יש עמדה שאומרת, תראה, חול זה בא לנו מהגויים. מה אפשר לעשות? כשעם ישראל חלש, אז הוא מזדקק גם לתכנים של חול של אומות העולם. אבל כשעם ישראל חזק, עם ישראל בארצו, עם ישראל בונה את המקדש, הוא לא צריך את כל התכנים שבאים מהגויים. מעניין. האם העמדה הזאת היא עמדה נכונה? זאת הייתה עמדתו של הרב קוק בצעירותו. ככה הוא כותב בספר עניה, שכשעם ישראל נמצא בארצו, הוא לא נזקק אל התרבות של כלל האנושות, הוא חי בינו לבין עצמו. אבל בספר אורות שהוא כתב בתקופתו הבוגרת, הרב קוק אומר את ההפך הגמור, וכדאי לדעת את זה. אני רוצה לקרוא לכם פסקה מספר אורות. הנה ספר אורות, הבאתי לכם שתוכלו לראות. בעמוד סמך זין, אורות התחייה פרק ט"ו, וכאן הרב דן בשאלה, עד כמה טוב להתרחב אל תחומי החולין, ומתי לא. אז נקרא לכם, זה קצר, אל תדאגו, כי יש עוד מרצים אחריי. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה, בייחוד וברכה, במקדש וממשלה, במדבואה וחוכמה. תרגום של מה שקראתי, כשהכל בסדר. בסדר? זה הכוונה. מה זה כשהכל בסדר? יש מקדש, יש נבואה, יש סנדרין, הכל ממש נעלה. אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים, הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים למפעליהם וספריותיהם. שייקספיר. התגברות עוז החיים הטבעיים. ספורט. מדליות. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. והתחום ארוך הוא 12 מיל. אני כאן מדלג על שתי שורות. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כלומר, ברגע שיצאנו לגלות, אנחנו צריכים לצמצם את האופקים. כלומר, צמצום האופקים, צרות האופקים, זה אופייני לגלות, וזה הכרחי. בגלות טוב שעם ישראל שומר על עצמו מאחורי חומות, מנטליות, תרבותיות ואחרות. למה? אומר הרב, כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים, כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות. וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. אני זוכר שבצעירותי, כשהתחילו ההתנחלויות הראשונות להתבסס, יצאו מהקרוונים, פתאום חוברו לחשמל ולמים ולתאורה, אז הגיעה איזו קבוצה של יהודים מארצות הברית לראות את הווילות הראשונות בהתנחלויות. ואז נכנסו לאחת הווילות, בעלת הבית, הראתה להם כמה שהבית יפה, ושמחה מאוד. ואז ניגש אליי אחד מהיהודים האמריקאים, אורתודוקסי, אומר לי, זה נראה לי יותר חומרי מאמריקה. הוא התכוון חומרי, זה רע. אז הבאתי לו מספר מקורות לזה, שחומריות של עם ישראל, ובפרט בארץ ישראל, זה קדוש, זה טוב. אז כשהוא שמע את המקורות, אמר, צריך לראות מה המפרשים אומרים על הדבר הזה. כן, אבל בכל מקרה, אתם רואים שיש פה התהפכות. עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורא בכוח הרחיבי מקום ההולך, ויראות משכנותייך יתו אל תחסוכי, האריכי מטרייך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גויים מירש וערים נשמות יושיבו. כלומר, אנחנו הולכים ומתרחבים אל תחומים חדשים של חול. לא בכדי, בעלי הקודש, כובשים זירות חדשות, את הצבא, את התרבות והאומנות, את הפוליטיקה וכל תחומי החיים כולם. זאת משימת הקודש. וזה מה שאומר כאן הרב, והתחום של 2000 אמה הקצר הולך הוא ומתרחב. זה הדרגתי. כמידת ישועתם של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. זהו התהליך שאנחנו עוברים בימינו. חג שמח לכולנו.